שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את רועי עידן, את הסרטאי של הסדרה מנייק, ועוד סדרות ויצירות רבות אחרות. רועי פועל בתקשורת ובזירת האומנות והתרבות הישראלית מזה כמה שנים, ועושה הצלחות מאוד יפות, כולל מכירת סדרות שלו לחול. ובשיחה זו דיברנו על היחסים המתוחים שבין תעמולה לבין תרבות, והאם הימין צריך להתחיל להשקיע את מאמציו בזירת התרבות, כשם שהוא משקיע אותם בהתיישבות ובעוד עז ובעוד דונם. על כל זאת ועוד, אז אנונימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום רואים, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור. אתה היוצר של הסדרה מנייק ושל עוד הרבה מאוד תכנים מעניינים, ובאמת שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך בהתחלה, כחלק מהשיח שאני רוצה שנפתח בינינו עכשיו, זה מה היחס שאתה רואה בין אומנות, בין סדרות שהן אולי יותר ברמה של בידור, לבין דעות פוליטיות ומסרים שאתה רוצה להעביר לציבור הרחב? האם יש קשר בין השניים או שהם דברים נפרדים לגמרי?
אני חושב שברמה הכי נגיד האופטימלית זה דברים שהם נפרדים לחלוטין, כי אני חושב שיש קו מאוד ברור שצריך להיות בין בידור או אמנות לבין תעמולה. זאת אומרת, אתה יכול כמובן להעביר, יש תמיד מאחורי יצירת אמנות שאתה עושה, או לא משנה, יצירה בידורית, יש תמיד איזו אמירה, כן, שאתה מנסה להעביר, יש איזה מסרים, אבל שזה סבבה, אבל ממש לעשות מזה תעמולה פוליטית, אני חושב שזה פוגע, בדרך כלל פוגע במוצר. אז הרבה פעמים יש...
איך אתה מגדיר אולי תעמולה? כלומר, להפוך את זה לתעמולה, אתה יודע, הרבה מאוד מהשיח היום הוא שיח שמראש הוא מוטה, ולוקחים כל מיני מושגים כאלה ואחרים שאנחנו מכירים כאובייקטיביים, ופתאום מושכים אותם. נגיד המילה ליברלי הפכה להיות ממילה של הימין למילה של השמאל.
כן.
אז איך אתה מגדיר תעמולה אולי?
כל מה שצריך לעשות זה לראות את העונה האחרונה שיש בנטפליקס של ברוקלין 99.
מה זה למי שלא מכיר?
זה סדרת, זה מין קומדיה מאוד חביבה לתחנת משטרה בברוקלין, שבעונה האחרונה שלה היא פשוט, זה פשוט תעמולה פרוגרסיבית ללא שום הצדקה אומנותית או ביקורת או משהו, זה מעבירים פשוט מסרים בקטע הכי גס, אתה יודע, סבבה, תעביר מסרים, תעשה את זה מתוחכם לפחות, תעשה את זה שיהיה לזה ערך אומנותי, שיהיה לזה משהו באמת, וזו סדרה טובה, כאילו, סדרה, פשוט משהו שם נדפק. להעביר מסר בצורה שהיא לא מתוחכמת, שהיא בפנים, שהיא לפעמים שקרית. עכשיו, זה נכון שכשאנחנו מתעסקים בפיקשן, אז הכל הוא שקרי. אבל אם זה, אם יש שם איזושהי אמירה על המציאות שלי בדבר הבדיוני הזה, אבל האמירה על המציאות הזאת היא מבוססת על שקר שקשור למציאות, לא לסיפור הבדיוני בסדרה, אז יש, זה תמיד אצלי משהו שמפריע לי כשאני רואה את זה ביצירות.
זה בעצם לעשות אמנות לא טובה ממה שאני שומע.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
ואז ברגע שאני מנסה לשרת יותר,
או שהאומנות היא ברמה כל כך גבוהה מבחינה טכנית, שאז לא אכפת לנו שזה תעמולה. נגיד היום אנחנו יכולים ללכת למוזיאון ולהסתכל נגיד על תערוכה של דיאגו ריברה, שהיה עושה פוסטרים קומוניסטים כאלה במקסיקו בשנות ה, לא יודע אפילו איזה 30 נדמני או 50, לא משנה, ויש לה יצירות אומנות שלו כאיורים, כציורים, יש להם המון ערך אומנותי, אבל זה תעמולה בוטה. אז באמת רק אם האומנות היא כל כך נסגבת מבחינת הרמה שלה, או שעבר מספיק זמן ואז שהיא הייתה תעמולה, והיום אנחנו כבר יכולים לאוף, לכבד את זה, את הקראפטמנשיפ של זה, אז זה לא עובד, חוץ ממצב כזה.
יהיו מי שיגידו שפיקשן, או באופן כללי רומנים וסדרות ודברים שאתה עושה, הם דברים שמשפיעים פוליטית הרבה יותר מאשר כל ספר רגות, גם בגלל המחירות הרבה יותר גבוהות של הארי פוטר לדוגמה, לעומת מסמכי הפדרליסט, וגם בגלל השפעה הרגשית. אני חושב שכל מי שרואה את הדמויות שאתה מעצב, ישר יהיה בביקורת מאוד גדולה על הפרקליטות ועל בגץ ועל היועץ המשפטי לממשלה ועל פרקליט המדינה. נכון, כן. אין לך, אבל הם נמצאים שם מאחורי הקלעים, אתה מרגיש את העתירה מגיעה.
כן.
ואולי זה יותר משפיע, ואולי זאת כן הדרך, כי אתה עד עכשיו...
יכול להיות, אבל זה לא, זאת אומרת, יש פה סיפור שהוא טוב, שהוא מבחינת דרמטית, יש פה משהו שיש לו ערך. ויש פה איזו אמירה על המציאות שלנו. זה לא, אני לא דוחף לך את זה, אבל הגאון, כי זה לא משהו שאני... אני לא מטיף לך, אני לא מלמד אותך, אתה עובר איזושהי חוויה עם דמויות, ואתה זה גורם לך לחשוב. אז זה סבבה, זה... אנחנו רוצים שזה יעבוד בצורה כזאת. זה עובד בצורה כזאת, יש לזה ערך אומנותי. אבל אם הייתי דוחף לך את זה, אתה יודע, פרונטלית, אם הדמויות היו אומרות את ה... כל הזמן חוזרות על מסרים, כמו, אתה יודע, תועמלניות, ולא כמו דמויות שרואות איזושהי חוויה דרמטית, אז אני חושב שזה לא היה עובד, פשוט.
איך לפי דעתך הסדרה הזאת מצליחה להימחר בחול, או בכלל דברים שאתה כותב שהם מאוד ישראלים? הרי אני חושב שהרבה מאיתנו...
היא פשוט לא כל כך מצליחה.
אה, לא?
היא נמכרה דווקא, אבל לא נגיד לנטפליקס, או לאפל, או לאיזה בודקאסטור אמריקאי גדול, היא לא נמכרה. נמכרה לארטן, נמכרה לכאלה דברים שהם, אתה יודע, ברמה האומנותית יותר מרשימים, אבל...
הבנתי. ואיך באופן כללי אתה חושב שבכלל הסדרות ישראליות מצליחות להימחר בחול, זה בדרך כלל אנחנו מוכנים לתמוך ביצירה מקומית, דווקא בגלל שהיא נוגעת בנו באיזה משהו ישראלי שלנו, שורשי, זהותי, והתרגום של דברים מחול, הם מהנים אותנו באותה צורה כמו שדברים ישראלים מהנים אותנו. אז איך בכלל סדרות או אמנות יכולה להיות כזאת שמתורגמת לשפות אחרות, לתרבויות אחרות?
כן, מה, אני חושב שאנחנו כולנו גדלנו על לקרוא ספרים ולראות סרטים שהם לא מישראל, נכתבו על מקומות אחרים, על אנשים ששייכים לעמים אחרים, לתקופות אחרות. אני חושב שסיפור טוב, סיפור טוב, זה לא משנה איפה הוא קורה ובאיזה שפה הוא קורה. זה איזשהו משהו שאנחנו גדלנו, גם זה לא איזה משהו חריג. גדלנו, אז קראנו ז'ול ורן, וקראנו מרק טוויין, וקראנו, אני יודע, נחום גוטמן, וקראנו מכל מיני מקומות.
איזה מהסדרות שלך אתה חושב אתה מאוד שמח שהייתה לך את ההזדמנות לעשות, ולמה?
מה שמנהיק הכי הרבה, גם כי הכי מצליחה וגדולה וזה, וגם כי זו סדרה ממש מכל הסדרות שעשיתי שהכי כאילו אני מתעסק באיזשהו עולם תוכן שהוא אני אישית כאילו מאוד מעניין אותי ומעסיק אותי ומשהו שאני רציתי לעשות על זה משהו כאילו.
וממה אתה נהנה יותר, מהעשייה הנקרא לזה יותר אומנותית של כתיבת סדרה שהיא פיקשן, או יותר מנגיד לשדר יחד עם הראל סגל אז ב-103, אני זוכר שזה משהו ש...
בבחינת הנאה של פאן זה כמובן שדר עם סגל, אבל לכתוב סדרה זה עבודה מאוד קשה, זה לא רק לכתוב, זה כל האירוע, זה מורכב, אבל בגלובלי, כאילו, אני יותר אוהב לכתוב. זה מה שאני אוהב לעשות. אני זכיתי להיות במצב שאני כאילו מתפרנס ממש לעשות את מה שאני אוהב, כאילו, די לחיות, אני די חי את החלום שלי בקטע הזה, רק הייתי רואה שמח שזה היה הרבה יותר כסף ובאמריקה. אבל...
אז למה אתה לא עובר לאמריקה?
לא, אני כותב באנגלית דווקא, זה שפת אם שלי, אז אני כותב הרבה, אבל לא הצלחתי עד היום לעשות את זה כלום. לא, זה גם לא איזה מסעת נפש, כאילו, באמת, כאילו, כלכלית, כן, אבל זה לא איזה, אני ממש אוהב את מה שאני עושה, וממש, אני ממש הגשמתי את החלום שלי בחיים.
אתה גם מעורב בקמפיינים פוליטיים, היית בצוות של כחול לבן, אתה יכול לתאר לנו קצת מה אהבת בזה, מה הדבר שהתחברת בקמפיינים? אתה תיארת בראיונות קודמים שהזנתי להם, שזה מין כזה מלחמה, והתחרות הזאת,
משהו ש... ספורט. זה, יש שני דברים.
תתאר קצת איך זה מבפנים.
כן, אני אסביר. קודם כל, אז לאנשים שהם קריאטיביים, אז יש משהו, יש משהו כזה שהוא אתגר קריאטיבי, אז זה משהו שאתה, זה כמו איזה חידה שנותנים לך, ואתה נהנה לפתור אותה. זאת אומרת, איך אני עכשיו מוכר את הזה, איך אני מעביר את המסר הזה, זה דבר שהוא, זה כיף להתעסק. אז זה, העיסוק עצמו הוא מאוד כיפי, השלושה חודשים האלה של קמפיין בחירות, כשאתה בצוות כזה של קמפיין, זה באמת חוויה, זה ממש, למי שאוהב קצת ריגושים, וקצת ככה אקסייטמנט בחיים, אז זה חוויה מדהימה, כי אתה, כל, אתה עושה דברים, אתה משחרר דברים במהירות נורא נורא גבוהה, אתה רואה מיד את ההשפעה שזה על סדר היום גם, זה נורא כאילו פידבק הוא נורא מהיר, הדברים הם כאילו סוג של ברומו של עולם, כי אתה פאקל מתעסק עם, אתה יודע,
חיים ומוות בסוף.
סוג של, כן, וזה נורא נורא כיף, זה נורא, אתה, אפילו שאתה עובד בשביל מישהו שאתה לא רוצה שהוא ינצח, אתה באיזשהו מקום כאילו זה כמו קבוצת ספורט שלך, שאתה כן רוצה שתנצח. ויש בזה משהו מגניב, זה, גם, זה נורא תלוי אבל עם איזה אנשים אתה עובד, ו... זאת אומרת, אני לגמרי גם רואה שזה יכול להיות ציוט, אני אתמזל מזלי בדרך כלל לעבוד עם... צוותים של אנשים שאני מאוד מאוד אוהב. זה גם תלוי מי הלקוח, כאילו מי הקליינט בסוף, בצד שבצד של הפוליטיקאים.
היה את העמוד טלגרם המגניב, שהפספוסים של גנץ, זה הגיע לכם הדברים האלה, ניסיתם להתכתב עם זה?
בסביר להניח שאנחנו ייצרנו את זה.
וזה באמת הצד של התעמולה, זאת אומרת, הצד של להיות בקמפיין בחירות, אין ספק שזה תעמולה פאר אקסלנס. אתה יכול לנסות לתאר לנו... באמת איך משפיעים על אנשים או איזה טכניקות אתה משתמש בהם כשאתה כן עוסק בתעמולה ואתה כן רוצה להשפיע על דעות ועל מעשים איך התחום הזה בכלל התפתח מאז גבלס עד היום.
טוב, זהו, זה לאו דווקא שאלה של קמפיין, של כי אז כי כשאתה מגיע כבר לנקודה שאתה צריך לעשות איזה סרטון או איזה זה, אז כבר כל המחשבה, כל האסטרטגיה כבר היא מאחוריך, כאילו אתה רק אתה עכשיו מיישם את זה ועושה סרטון ובפעמים הוא גם מאוד לא מתוחכם. השאלות שאתה שואל, הן שאלות ששואלים אותן ברמה אסטרטגית יותר גבוהה, כאילו, אוקיי, מה המסר שאנחנו נשים לה, מי האויב שלנו קודם כל, מי הבן אדם שאנחנו תוקפים עכשיו, מי האויב שהוא יהיה המטרה של הקמפיין הזה, מה אנחנו רוצים להגיד עליו, מה אנחנו מנסים להשיג עם זה שאנחנו אומרים עליו, ונגיד אנחנו מזהים, נגיד ביבי זה המטרה שלנו, אנחנו מזהים שהוא הדבר החזק אצלו, זה שהוא אנשים חושבים שהוא טוב בביטחון, אנחנו נתקוף את הדבר הזה עם איזה קמפיין צוללות, נראה, הנה חשבתם כן. שהוא טוב בביטחון, שזה הצד החזק שלו, לא, הוא מוכן למכור אתכם למצרים, ממש לא.
ואת זה כבר עשה היועץ האסטרטגי, ואז אתה מקבל את המסר
הזה. כן, אתה משתתף גם בדיונים האלה, אבל לא כל הזמן.
אוקיי, וזה מפחיד כאילו, איך אפשר אולי באמת להשפיע על השיח הציבורי ולגרום לאנשים?
מה שמפחיד זה שבאמת מפחיד, זה comes with the territory, אני לא יודע, זה כבר לא מפחיד אותי, אבל אולי צריך להפחיד את הציבור. שבקמפיין בחירות באמת האמת יוצאת לחופש עוד יותר מאשר ברגיל. זאת אומרת, קמפיין בחירות באמת זה... עולם של שקרים, כאילו, מוחלט, כאילו, לחלוטין. אין חוקים, אין, זה לא משנה אם זה נכון, או שאתה אומר על השאלה בן אדם, על המועה, על היריב שלך, או לא נכון, או מה שאתה אומר על עצמך, שאתה מבטיח, אתה יודע איזה מטומטם, אתה יודע איזה חסר משמעות, כי אתה, הכל, הכל, מה שאתה צריך, אתה אומר, לטוב ולרע. באמת, זה שקרים, ברמות, כאילו, זה משהו מדהים.
בפרספקטיבה של יוצר ובטח כזה שעובד עם גם תאגיד השידור ועם עוד כמוני גופים כאלה ואחרים שחלקם מוסדיים, אתה מרגיש שיש למסרים שלך במה כיוצר ימני או שאתה מוגדר כעלה תאנה על ידי הגוורדיה הוותיקה?
שאלה, לא יודע, זה עלה תאנה אני, אבל אני מרגיש שיש לי במה, כן, אני לא הרגשתי אף פעם שיש לי איזה בעיה, או שמישהו, כמובן אני אף פעם לא יודע מה היה בחדרים סגורים, כן, מאחורי הגב שלי, אבל אני לא נתקלתי בבעיה להשיג במה, די דווקא, אני די אוהבים עבודתי בכל מיני גופים שהם דווקא לא היית מצפה ש... אני חושב שזה הרבה פחות, תראה, אני גם אומר את זה הרבה לאנשים, בסוף גופים שהם גופי, אני לא מדבר עכשיו על קרנות קולנוע, ואני לא מדבר על אקדמיה ועל לקטורים במוזיאונים, לא יודע. אני מדבר עכשיו על העולם שאני מכיר, עולם הטלוויזיה. עולם הטלוויזיה בסוף, גם אם זה התאגיד, פועל לפי שיקולים מסחריים. הם רוצים לייצר מוצר טוב, שיזכה בפרסים, ואולי הם קירו אותו בחול, ויכניס להם קצת כסף, ויתברו עליו, וזה מה שמעניין אותם, לייצר מוצר טוב. ולא מעניין אותם בכלל מה הדעות הפוליטיות שלהם. זאת אומרת, אם אתה בא להם, וזה אני כבר, אני אומר את זה בביטחון, כי כבר הוכחתי את זה כאילו למספיק אנשים, מספיק פעמים כבר, שהראיתי להם שזה הדלתות פתוחות. תבוא אליהם, יש לך רעיון טוב, אתה גם שאיפה, יש לך יכולת גם לבצע אותו, זה, ואתה יודע למכור את עצמך, אתה תצליח, זה לא, באמת לא מעניין, אני מכיר, זה גם לא הרבה אנשים, אני מכיר את הפרסונות האלה. זה לא באמת מעניין אותם, הפוליטיקה שלך, כאילו...
אז למה כל כך הרבה מתלוננים על פוליטיקה ועל הבעיות בקרנות ועל כל כך הרבה...
אני לא מדבר על הקרנות, אני לא מדבר על הגופים, אני לא מדבר על הגופים היותר כאילו מונוליטיים שמתנהלים אולי לפי שיקולים אחרים ומוכלסים אחרת ואנשים... תראה, זה שאנשים הם שמאלנים ושהשומרי הסף האלה הם 95% מהמקרים הם זה שמאלנים, זה שהם שמאלנים לא אומר שהם בולשוויקים, זאת אומרת, זה לא אומר שהם ישתיקו אותך בגלל ה... שיש לך דעות אחרות, כי הם לא עשו את זה, כי אם יש לך סיפור טוב, אתה יודע, כולם יודעים מה הדעות שלי, על דברים. אבל אם אתה סבבה, ויש לך רעיונות טובים, זה לא משנה להם.
אז אני אשאל את זה מזווית אחרת. למה הימין כל כך גרוע בלעשות אמנות? אם זה לא כזה קשור לשומרי סף?
יש לזה סיפור, קודם כל זה גם קשור לשומרי סף, כי זה... כי בסוף גם התחומים האלה של קולנוע, וזה משיק, אז יכול להיות שאם בן אדם יתאכזב בקולנוע, אז הוא גם לא ינסה כבר בטלוויזיה, לא משנה, תיאטרון, לא יודע. אבל תראה, בכל העולם, זה לא תופעה ישראלית, שיש אנשים שהם כאילו במרכאות ימנים, לאומיים, דתיים, לא משנה איך שתקרא לזה, עוסקים פחות בתחומים האלה של אומנות, של תקשורת, בכלל של מדעי הרוח, זה תחום שהוא באמת נשלט על ידי אנשים שהם בדרך כלל שייכים יותר למבחינה אידיאולוגית השמאל, שזה כל מיני סיבות שאתה בטח מכיר, סוציולוגיות, למה אנשים מרקע כזה הולכים לתחומים כאלה, וסיבות כלכליות גם, ויש לזה כל מיני הסברים. שכבות מסוימות מאוכלוסייה, שיכולות, הבנים לשכבות האלה יכולים להרשות לעצמם איזושהי תקופה עם פחות פרנסה, כדי לאפשר איזושהי פריצה בתחום הזה. אז יש לזה כל מיני הסברים. זה לא שהימנים הם פחות חכמים, או פחות טובים, או פחות זה, הם פשוט פחות מוסלילים אותם לשם, אני חושב.
כן? כן. אתה בעצם אמרת שני דברים. אמרת כלכלי, לבוא ובאמת יכולת לחיות על חשבון כן. אחרים, או על חשבון ההורים. כן. ודבר שני, הסללה?
כן, כי תשמע, וזה אתה רואה גם שאפשר לשנות את זה, כי אתה רואה נגיד שאתה כזאת בעיה נגיד פעם נורא בתקשורת, ואז בא איזה אורי אורבך אחד, ואמר ככה נעשה ככה וגע זה וזה וזה, ופתאום תראה מה קורה בתקשורת. זה מורגש מאוד. אתה רואה אנשים, היום יש לך בתקשורת, יושבים לך אנשים, תגיד, זה לא, הוא שרקי לא ימני, לא יודע, לא משנה, הוא כן בא מאיזשהו רקע לאומי, דתי, אתה יודע, אתה בטח לא יכול לשייך אותו כאילו לאליטה של השמאל, אתה מבין, וזה, יש כמות יפה, זאת אומרת שהם מסוגלים, זאת אומרת שגם אם יהיה לזה יותר מודעות בגילים יותר צעירים, שאפשר לעשות טלוויזיה, אז אני חושב שאנחנו נראה, אחרי עשור, נראה פתאום יותר ויותר. אגב, זה גם קורה כבר, יש, היום תסתכל על אנשים שיוצרים טלוויזיה בישראל, יש מלא דתיים, לא יודע איזה ימנים הם כל כך, אבל כאילו אנשים שבאים מהרקע הזה, ומספרים גם סיפורים כאלה שלה, במיוחד מהעולם הדתי. פחות אולי מהימין החילוני נקרא לזה, אבל יש, זה כזה משהו שקורה, כאילו זה... לא, אני לא איזה, אני לא לבד, כאילו, אני לא, אתה יודע, יש הרבה שעוד אנשים, כאילו, שהם בדעות האלה.
אחד הדברים הראשונים שהתנועה הציונית עשתה, מתוך ההבנה של החשיבות של אומנות, של תרבות, זה באמת הקמה של בצלל. ואני חושב שהימין לא מבין כמה האומנות, התרבות, העולם החינוכי...
אני למדתי בבצלל.
כן, כן.
בוגר בהצטיינות של בצלאל.
מזל טוב. אז המוסדות האלה, מוסדות כל כך חשובים, בשביל באמת בנייה של משהו שהוא מעבר, זה לא יעזור שיהיה לנו את ספריית שיבולת, או סלע מאיר, או דברי תורה יפים של רבנים. אני חושב שהעולם התרבותי הזה של סיפורים טובים.
כן, של התרבות הפופולרית, של אומנות יישומית, של דברים שהם לא עכשיו לקרוא ספר של את פופר, חברה פתוחה ואויביה, כאילו, אתה יודע.
ואתה רואה שבאמת בגלל נטפליקס התחילו בישראל, לפחות זה לגישתו של רותם סלע, לחגוג את קריסמס, כי כאילו נכנס לנו הפרסומות קריסמס האלה
לתוך התרבות. לא רק פרסומות, גם צורכים הרבה מאוד תרבות של ארץ, של אמריקה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ולהכניס דבר כזה כמו, אתה יודע,
שאגב, אני אישית...
משפחה מדליקה נרות,
כן.
או שליל סדר, ואולי בקטע של פרופגנדה או של תעמולה, להכניס זה בצורה קצת חיובית.
כן, אבל זה לא טעי. ששוב... אם יש לזה סיבה לסיפור למה הם עכשיו מדליקים נרות, אז זה לא קשור לפרופגנדה.
אבל תנסה...
תחשוב על זה כמו עירום. באנגלית עירום, יש מונח של, שנקרא עירום שלא לצורך, בסרטים או בסדרות. זה נקרא gratuitous nudity, שכאילו... עירום שהוא בעצם בחינם, כאילו אין לך, אין סיבה שתראה עכשיו מישהו ערום על המסך, אבל הכניסו לך, כי...
תירוצים,
כן, של סצנה. אז כל עוד זה לא gratuitous Judaism, אז אין בעיה, אתה יודע. כן.
ויש לך איזשהו חלום, אם עכשיו אני אתן לך מיליארד דולר בקשר לשוק התקשורת בישראל, או לאיך תקשורת, התרבות, אומנות, אמורים להיראות, תשמע, בסופו של דבר... אני חושב שאמור להיות אכפת לנו מהחברה בישראל,
זה הרבה יותר מדאיג אותי מזה ש... אני אגיד לך מה, הרבה יותר מדאיג אותי מזה שחוגגים קריסמס, או הולכים לעשות טריק או טריט, שזה חסם משמעות בעיניי. יותר מטריד אותי שאני, כשהייתי ילד חילוני לגמרי, בסביבה מאוד חילונית וזה, עדיין, אתה יודע, גדלתי על ספרים כמו חי גיבורי התהילה, ואנשי בראשית, וספרים שהם... יצירות אומנות נקרא לזה, נזוף, שנכתבו בחצי הראשון של המאה ה-20, היו יצירות חילוניות לחלוטין, שעסקו בתור עולם התוכן שלהם, או בהיסטוריה של העם היהודי, או ברובה של העם היהודי, כשזה נכתב נגיד אנשי בראשית, שנכתב פחות או יותר בתקופת ה... לא יודע, החלוצים. אז זה היה הספרים שקראתי. וזה נורא חיבר אותי, כאילו, למי שאני ולזהות שלי הלאומית,
אתה לא צריך שיעורי בירור זהות, או כל מיני סמינרים
כאלה אחרים. לא, אני ממש לא צריך את זה, לא. ומסביבה חילונית לחלוטין, כאילו, ואני חושב שזה הולך ונעלם, ואני יודע את זה בתור עצמי, שאני עוד מישהו שאכפת לו, כאילו, אני מנסה עם הילדות שלי, וזה ללא הצלחה, כי הם פשוט כבר לא במדיומים האלה של לקרוא ספרים כאלה, אתה יודע, מקסימום קוראות איזה קומיקס. אז זה מדאיג אותי יותר, זאת אומרת, לא אכפת לי שיש השפעה מבחוץ, של דברים שהם חסרי משמעות, כי הרי קריסמס והלווין זה גם לא שהם עכשיו ממירים את דתנו לנצרות, כי זה אפילו לא נצרות, זה מין פגניזם...
סתם פולקלור, כן.
פגניזם קפיטליסטי של ממתקים וקוקה קולה, כן? זה אפילו לא... זאת אומרת, אין לי פה איזה, אני לא מרגיש שיש לי פה איזה איום על הדת, על הזהות הדתית, האתנו-רליג'יס שלי, כאילו, זה לא מפחיד. אומר, סבבה, זה אימצנו את זה, כמו שאימצנו את ה, לא יודע, אני אפילו לא יודע מה אימצנו, אבל בטוח אימצנו מלא דברים. אבל מה שמטריד אותי זה שאת הדברים שלנו אנחנו לא יודעים. זה הבעיה, שאנחנו לא מספיק יודעים את הדברים, אנחנו, הדורות אולי היותר צעירים לא יודעים את מספיק את הדברים שלנו. בטח אם זה אנשים שבאים מרקע לא דתי.
זהו, אז לאן החילונות הזאת הולכת? כי אם, אתה יודע, זה סבא דתל"ש, האבא עוד שמע ממנו איזה פולקלור, והנכד כבר, אתה יודע, לא מבין בכלל מה רוצים ממנו.
שמע, זו שאלה קשוחה. כי באיזשהו מקום, הציונות החילונית, שהייתה אמורה כאילו להיות סוג של דת חילונית כזאת, או איזה, או איזה אלמנט זהות, זהותני, חילוני, לאומי מאוד חזק, אני חושב שהיא ממש מתפוגגת, אני חושב שבמרכז שמאל היא כבר ממש, בהרבה מקרים לא קיימת, אנשים קוראים או נהנים לקרוא לעצמם ציונים, או זה, לא, זה, אבל איבד את המהות שלו, המילים האלה איבדו את התוכן שלהם כבר. וזה, ברור, אני, מה זאת אומרת, אנחנו ציוני, אני ציוני, בטא, מה הציונית, מה, אתה בעד חוק הלאום, חוק הלאום זה טוב.
אני חושב שנוח
מדי. זה טוב לציונות.
לא, עזוב רגע את הפוליטיקה.
לא, אבל החרדים גם לא ציונים. אז לך, אתה מבין, זה כבר לא טיעונים שאתה יכול להתעסק איתם, כאילו, כי...
אני חושב שנוח מדי להיות, בוא נגיד, חילוני בסביבה יהודית, עם רוב יהודי מוצק.
כן, זה הפרדוקס.
זה
נוח. אבל לאט לאט זה שוחק את הזהות, את הייחודיות שלך.
את האחריות שלנו לזהות של עצמנו.
כן, לשימור של זה, כן.
אז באמת, איזה, שוב, אתה אבא, והייתי שמח לשמוע ממך איזה המלצות היית נותן, שוב, אתה אומר שאתה מנסה
לא רואים. אני נכשלתי, לא, אני נכשלתי.
ובכל זאת? אתה מכיר את עולם התרבות, עולם אמנות, עולם הספרות, איזה דברים, אבא טוב עם קצת שוחד, שנותן לילדים שלו, יכול להשיג הרבה דברים טובים.
מה, דברים לקרוא לילדים?
דברים לקרוא, סדרות טובות שקשורות באמת לזהות שלנו כעם ישראל.
סדרות טובות שקשורות לזהות שלנו כעם ישראל, אין יותר מדי, לא עשו כאלה לצערי.
אוקיי, אז אנחנו מחכים לך, שתכתוב משהו.
זה הבעיה של הכל תקופתי, זה יקר, קשה למכור את זה. תראה,
הסרט הדיברות, הסרט האפי משנות ה-50, הוא סרט מרגש שלי ברמה שכמעט בכיתי והצמררתי לו.
כן, אבל זה, אני אגיד לך את האמת, אבל זה, כל סיפורי התנך, זה דווקא עוד, בסדר, זה בית ספר עוד עושה עבודה ספירה גם ברוב. תראה, הייתי בבית ספר, הילדות שהיו בבית ספר בתל אביב, זה היה שערוריה, דווקא עכשיו אנחנו בבית ספר בקיבוץ, וזה, דווקא מלמדים אותם תנך כמו שצריך. אני לא יודע, אני זוכר שלמדתי בעל פה שירת הים, שירת זה, לא רואו שלמדים אותה משהו כזה בעל פה, אני לא יודע אם זה עוד קיים, אבל בסדר, למדות, אני קצת, אני עוקב אחרי התכנים, אז אני רואה שהם דווקא מפנימות את סיפורי התנך, זה סבבה, זה יותר דברים אחרים, זה יותר באמת נחום גוטמן, זה גם דברים כאילו יותר ריסנט, כאילו מראשית הציונות כזה, באמת.
מה, שעגנון, מלחמות ישראל?
לא, תראה, אני דבר ראשון, פלאביוס זה קצת כבד לילדים, ולגמרי, עם כל הבעיות, בעייתיות שלו, אבל עדיין זה מרתק לקרוא את זה. באמת, בדיוק חשבתי על זה היום. אחרי גיבורה התהילה, אנשי בראשית, כל מה שנחום גוטמן כתב על ימי, אתה יודע, כשביל גבעות התפוזים, כל זה, מאיר שלו, הספרים המוקדמים שלו.
על הקיבוצים.
כן, על זה... עכשיו יש בדור החדש את אסף עם בריא, שכותב מדהים על, על הדברים האלה, שימשון של ז'בוטינסקי, ספר מצוין, אני מאוד אהבתי אותו בתור אלה, מלך בשר ודם של משה שמיר, זה קצת דברים יותר כבדים, זה עולה יותר לבני נוער או כאלה.
בני נוער עם שוחד מתאים.
כן, זה מלך בשר ודם, ספר ספר, זה לא פשוט. זה, האמת היא שמלך בשר ודם, הייתי שמח לעשות מזה סדרה, אם היה לי מיליארד דולר עכשיו.
אוקיי, זאת השאלה הבאה בעצם, איזה סדרה היית שמח לעשות, אם עכשיו הייתי נותן לך כזה 40 מיליון לסדרה, להפיק סדרה?
יש מצב שמלך בשר ודם, זה מועמד לא רע.
טוב, אז נראה לי שבנימה אופטימית זו, ועם המשימה של לך תכתוב עכשיו תסריט למלך בשר ודם,
יש את הספר.
לא, אבל נכון, רק צריך לאבד אותו.
נכון.
עשית לך עבודה קלה. נכון. רואי איתן, תודה רבה.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.